היום השיעור שלנו האחרון בפרשת השבוע לשנת תשע"ד יעסוק בנושא אחד מתוך שתי הפרשיות שאנחנו נקרא השבת נצרים וילך. שבת האזינו כבר נקרא בתשע"ה שבת תשובה. אני רוצה לדבר היום על משהו שככה הטריד אותי במידה מסוימת, ולכן ישבתי והחלטתי לכתוב נקודות ולדבר על זה כאן בכיתה. בידוע שאדם צריך להשלים פרשיותיו עם הציבור, ככה מופיע בגמרא וככה מופיע בהלכה. זה אומר שניים מקרא ואחד תרגום לפי סדר הימים. אני ממליץ על החומש חוק לישראל שמסודר קדמון, וידוע מזה שנים, מאות שנים רבות. וכשאני ככה עברתי על הפרשיות, הגעתי לפסוק הזה בפרק ל', פסוק י"א, ומזה התפתח השיעור שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. בואו נקרא קודם כל את הפסוקים. אני אצלך את הפתוח? אה, התפתוח בסדר. אומרת התורה בפרק ל', פסוק י"א, אני קורא מספר פסוקים, כלומר י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ארבעה פסוקים. אומרת התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה לי, לא בשמיים מלמעלה, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמנו אותה ונעשינו, ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמנו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלברך לעשותו. כשסתכלתי על הפסוקים הללו, אמרתי רק כן. אם התורה באה ואומרת שלא מעבר לים ולא בשמיים, אתה בדעתי מחשבה. אני חושב שפעם דיברנו על זה. יש דבר שנקרא שאלה סמויה. השאלה לא כתובה, אבל מהתשובה אני יכול להבין מה הייתה השאלה. כלומר, אם התורה אומרת שהמצוות, התורה, לא בשמיים ולא מעבר לים, זאת אומרת שיכולה להיות שאלה אצל בני האדם. והשאלה אומרת, אם התורה כותבת את המצווה הזאת לא בשמיים ולא מעבר לים, זאת אומרת שאם כל המצוות הן אפשריות, ויכול לבוא בן אדם ויגיד, זה לא מתאים לתקופתנו, זה תורה בשמיים, זה אולי למישהו אחר. כלומר, יבוא אדם ויגיד, רגע, התורה זה לא בשבילי, אני לא מסוגל, אי אפשר לקיים כאלה מצוות. התורה אומרת לא, בפיך ובלבבך לעשות. זו שאלה סמויה בתוך הפסוק. כלומר, במבט ראשון שאני אומר המצווה, כי המצווה הזו, נכון? על מה הכוונה כי המצווה הזו? במבט ראשון אני אומר מה? על כל התורה כולה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום זה על כל התורה. יש לזה הרבה דוגמאות. אנחנו יכולים למצוא בדיוק את אותו מושג שבאמת מתכוון לכל התורה כולה. אנחנו מוצאים למשל בספר דברים על המילים עם כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, אומר הרבנו בחיי, מה זה? זה כל התורה כולה. כלומר, אנחנו מקבלים פה אישור. מקבלים פה הבהרה, מקבלים פה הנחיה, מקבלים פה דרישה. שכל התורה כולה ניתנת לעשייה. על ידי האדם. אין שום קושי מבחינת התורה שהאדם לא יוכל לקיים את כל המצוות. זאת אומרת שהתורה לא הניחה מוקש או הפתעה בשום מצווה. אתה יכול לקיים הכל. במי זה תלוי? בפיך זה לא יוכל לעשות. אז כל ההסברים והשאלות והאמירות הן לא מדויקות, ואולי נגיד את זה בצורה לא יפה, אולי הן חסרות טעם. זה סתם התחמקות וחוסר רצון לעשות. כלומר, כאשר התורה מדגישה שהמצוות כולם הם לא משהו רחוק, הם לא בשמיים, הם לא למלאכים, הם לא לצדיקים, הם לילד בגיל 13 ביום אחד, והם לילד בגיל 5 שנכנס לגיל חינוך, ולזקן ב-99. אין שום שינוי בשום מצווה שמתייחסת לגיל של האדם מרגע היותו חייב במצוות עד יומו האחרון עלי אדמות. זאת אומרת שהיא אפשרית לכולם, והיא לא מתאימה לגיל, לידע, להבנה, לרגש. במילים אחרות, היא לא מתאימה את עצמה לעניינים המשתנים ומתחלפים וחולפים. היא קבועה מיום נתינתה ועד סוף כל הדור. לכל מה שקורה בעולם, מה שקרה, מה שקורה וגם למה שיקרה. התורה נותנת מענה לכל נושא, גם אם לא קוראים לו היום חלל, אטמוספירה ופיזיקה. אז קראו לזה פעם אפשרות אחרת. שבילי הרקיע, חלל. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על אנטומיה של בעלי חיים וניתוחים, מסכת חולין, תענוג. כשרוצים להבין איזה חלק, מה, פה ושם, וכל מיני סביב של בעלי חיים, נעליהם בסדר הקורבנות. בדבר, הכל נמצא. עד היום קוראים לזה בשר מספר 8. אבל אז קראו לזה משהו אחר, קראו לזה ירך. הכל נמצא כאן ועכשיו. לא רחוקיי, לא בשמיים ולא מעבר לים. אמרתי לעצמי, את התורה כל כך מתאמצת להדגיש את זה לפעמים, היא כותבת את זה. כי יש הרבה דברים שהתורה היא לא כותבת, היא רק רומזת, פה נכתב מפורש, לא בשמיים, לא מעבר לים, לא רחוקיי. למה התורה כל כך מדגישה במילים ברורות כל כך? כי השאלות הללו יכולות לבוא. אתה מכיר את השאלה הכי יפה בעולם? ומי אמר? וזהו. לכן, אנחנו מסתכלים על המילים של הפסוקים הללו שקראנו עכשיו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים וכולי, ולא מעבר לים, כי אי קרוב אליך הדבר מאוד. אנחנו צריכים רגע לעצור. המושג קרבה הוא מושג יחסי. כשאני מדבר על דבר קרוב או רחוק ותלוי ביחס שלי אל העצם או הדבר שאני מדבר עליו. זאת אומרת, יש לי נקודה מסוימת ונקודה שנייה, מנקודה A לנקודה B. האם שיטת החישוב הזו של נקודה A ל-B גם משתמש בה להגדיר קרבה בין אב לבן? האם אנחנו נגיד שמנקודה A לנקודה B זו הקרבה בין האב לבן? נמדוד אותה בסנטימטרים, מטרים, קילומטרים? ודאי שלא. כלומר, כשאנחנו נדבר על יחסי קרבה משפחתיים, אנחנו חייבים למצוא שיטה אחרת להבנת הקרבה. אנחנו אומרים, יש לי קרוב משפחה. איך אנחנו מודדים את זה? באופן שונה. מה האופן השונה שאני מודד, מסביר, קרבה משפחתית? זה קשר ביולוגי. הוא אבא שלי, דוד של אח, בן דוד שני, שלישי, סבא משותף. כלומר, אנחנו פונים לתיאור קרבה שונה, לא מתמטית, אלא ביולוגית. כאשר אדם רוצה להגדיר קרבה לאשתו, לכלה הצעירה שהוא בחר, הוא לא יכול להשתמש בקרבה ביולוגית, כי הם לא נולדו באותו אם ואב. אז הוא צריך למצוא נוסחה אחרת. הוא לא יכול במטרים, הוא לא יכול בקרבה ביולוגית, צריכה להיות קרבה אחרת. מה קרבה אחרת? רגשית. אני אוהב אותה. כלומר, הוא עובר לרובד אחר לחלוטין. כי קרבה ביולוגית, אתה לא יכול להשפיע עליה. איך אומרים אנשים? אחים לא מוכרים. הם נולדים. אישה בלבן מוכר. אז זאת אומרת, שאנחנו מדברים שוב פעם על נוסחה נוספת. כשבן אדם מחפש להגדיר קרבה אל הבורא, אל האלוהה, אל היוצר, אל הקדוש ברוך הוא, הפסוק אומר, קרבת אלוהים לי טוב. הוא לא יכול להשתמש במושג שהזכרנו של מרחק גיאוגרפי. הוא לא יכול להשתמש במושג של ביולוגי. הוא גם לא יכול להשתמש במושג או בנוסחה של אהבה. כי אהבת השם היא מדרגה גבוהה מאוד. הוא צריך להשתמש באיזו נוסחה שתסביר מה היחס שלך אל האלוהה. ואדם עומד, תוהה, עכשיו באיזו נוסחה להשתמש. כי כל נוסחה שננסה להכניס אותה למשוואה הזו של תיאור היחס של הקרבה ביני לבין הבורא צריכה להיות רק בפן איזם שמתאים
לחיבור
לבורא. היחס אל הבורא הוא לא יחס אל עניינים גשמיים,
לכן אין ברירה, כל הנוסחאות הקודמות אינם יכולות לבוא לידי ביטוי, כי הן גשמיות.
כל דבר יש יחס שלי.
נכון, אז איך אני מודד את היחס שלי אל הקדוש ברוך הוא? ותן לי לזה סוג של משוואה שהמרכיבים שלה הם רוחניים, הם לא יכולים להיות גשמיים. זה כמו שאני לא אומר שאני ביחד הקרבה שלי לאבא זה בגלל שאני אוהב אותו והוא אותי, כי זה לא נכון. אתה והאבא שלך ביחסי קרבה, כי הוא האבא שהוליד אותך, זה קשר ביולוגי. הסיבה היא ביולוגית, התוצאה אהבה בסדר, אבל זו לא הסיבה. סיבת הקשר כי הוא ילד אותך. זהו. כלומר, כשאני מדבר על היחד ביני לבין הקדוש ברוך הוא, לקרבה שלי לקדוש ברוך הוא יכולה לבוא רק למקום של יחס של קרבה שונה מכל דבר בשביל. כן, אני עומד ואומר, רגע, מהי המשוואה? מהם המספרים, מהם הגורמים שנכנסים לתוך המשוואה? שהתוצאה בסוף צריכה להיות שווה יחס של קרבה. אז המשוואה לא בין שלושה נעלמים, זה בין נעלמים רבים. מה אני אכניס בנעלמים? רבינו מגיע, סליחה, רבי אברהם מבן עזרא, על הפסוק של הפסוקים הללו שקראנו עכשיו, אומר, ואני קורא מילה במילה. כל המצוות עיקרן בלב. ויש מהם זכר בפה. לחיזוק הלב. ויש מעשה כדי שיזכור בפה. כלומר, הוא אומר, רבי אברהם אבן עזרא, אני אגיד לך מה המשתנים במשוואה. הנעלמים במשוואה יעלב לב. בן נעלם שני, פה. נעלם שלישי, המעשה. רגע, אני מדבר על דברים גשמיים, והם גשמיים. והוא גשמי, המעשה הוא גשמי. ולפני כן אמרנו שבאמת למדוד יחד של קרבה בין האדם לבורא חייב להיות רוחני. אומר אבן עזרא, נכון, אבל בואו נשים לב. יש במדרש רב רבא הספר דברים, פרק ח', פרשת דברים. אומר המדרש, ואני קורא לכם דברי מדרש. אומר המדרש, אמר להם משה, בני ישראל, שלא תאמרו משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן השמיים. כבר עכשיו אני מודיע אתכם, לא בשמיים היא, לא נשאר ממנה בשמיים כלום. אתם תפסים? כלומר, התורה היא הנעלמים של המשוואה. תרי"ג המצוות. וכל מה שיוצא מהם בתורה שבכתב ובעל פה. זאת נוסחת הקרבה אל בורא עולם. אין נוסחה אחרת. אי אפשר למצוא נוסחה אחרת. כל נוסחה אחרת דומה למה שאמרנו, שאתה תגיד שהקשר שלך עם האבא היא אבא. בלבד. וזה לא נכון. הקשר שלך לאבא הוא ביולוגי. יש אהבה, בסדר? אבל גם אם יש ריחוק בין אב לבן, הוא עדיין מה? הבן של. זאת אומרת שהקשר הבסיסי שלא ניתן לנתק אותו, הוא הקשר הביולוגי. יפה, גמרנו, אתה מחזק את מה שאני אומר. האהבה שיש היא טובה ונפלאה והלוואי וכך צריך להיות, אבל היא לא הקשר, היא ביטוי לקשר. היא כתוצאה מן היחס של הקרבה. אבל היא לא הקרבה. היא לא זאת שיוצרת את הקרבה. מה שיצר את הקרבה זה ההולדה שלך. ובאלה כשאנחנו מדברים על היחס שלי אל בורא עולם, התורה היא היחס המקשר, המקרב, המחבר בין האדם לבורא. כל דבר אחר זה לא נכון. זו אמירה לא נכונה שזה הקשר והיחס בינך לבינו. נחזור בחרגע בחזרה ונראה שוב את הפסוק הראשון, פסוק י' כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, ראינו שאמרו חלק מרבותינו שהמצווה כוללת כל התורה כולה. כלומר המילה מצווה מייצגת את כל התורה. במשפר מקומות בחז"ל שהם מתייחסים למה שנאמר בפסוק שלנו, המצווה הזאת, באים רבותינו וממקדים אותנו בנקודת הנקודות, בשורש השורשים, בתחילית שבתחילות, ואומרים מה זה, איזו מצווה מדובר כאן. בכל מקרה ודאי וברור שמדובר על התורה. אמר מבורך, כי המצווה הזו אשר אנחנו מתארכה עליו, אז זה מצווה, מצווה בתורה. אבל אם היית רוצה לומר שמדובר על תרי"ג מצוות, היינו מצפים לפחות שיהיה כתוב מצוות. וזה שהתורה באה ואומרת ומדגישה על התורה כלשון יחיד, אז אמרנו כן, יחיד זה כלל של הכל. אני קורא לך בשם שלך ואתה מורכב מעשרות אלפי תאים. אתה לא קורא לך לכל תא ותא בשם אחר, קורא לך אדם. בסדר. אבל אומרים רבותינו עוד קל, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום היא מצוות לימוד תורה. אני בטוח שכולכם ברוך השם תלמידי חכמים, ולבטח אתם זוכרים את המשנה שאומרת שלא עיקר התלמוד אלא המעשה. מצד שני, זה ברור לכל אדם בר דעת שאם אני לא אלמד, אני לא אדע לעשות את מה שצריך כמו שצריך. כלומר, התלמוד שמביא לידי מעשה הוא חשוב. צריך ללמוד לפני המעשה, כדי שהוא יהיה כפי שצריך לעשות. כלומר, התורה באה בפסוקים הללו ומעמידה תמרורי אזהרה, שמה רמזורים בעצמתים של החיים, ואומרת
מצוות לימוד התורה, או בשיטה השנייה, קיום כל המצוות שבתורה, עלולים להביא את האדם לחפש תירוצים והסברים כדי לא לעשות את המצוות, כי הם בשמיים, זה רחוק בשבילי או מעבר לים ואין לי ספינה, אני לא יכול, אני לא מחובר, לא מתאים לי, אין היגיון אנושי שלי עוד מעלת כבודי החכם ונעלה. באה התורה וחוסמת מראש את התירוצים האלה ואומרת לו, לא בשמיים ולא מעבר לים, אפילו לא מעבר לקיר, בפיך בלבבך, זה בפנים אצלך שלך פרטי, אז כל השאר הסברים, תירוצים שאין להם אחיזה באמת. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, וגם מופיע בגמרא מסכת פירושים דף עמוד א', אומרת הגמרא, סליחה, אומר הרמב״ם, לא בשמיים. מה פירוש לא בשמיים? הרמב״ם לוקח אותם לעוד כיוון כל כך מוכר לנו. אנשים שהם געגלים, הם נקראים גסי הרוח. כשאנחנו רואים מישהו כזה שהוא גאוותן, מה אנחנו אומרים לו? בוא'נה, בוא'נה, אתה בשמיים, אתה, כן? תראה, תראה, נכון? זה מסלם כזה. תפסת גובה.
אומרים נשים
אבנים בכיסים. כן, כן, אומרים בכיסים, תראה למטה, כן? כמו בשמיים. אומר הרמב״ם, לא בגסי הרוח היא מצויה. הם בשמיים. ולא מעבר לים היא, הכוונה לא במהלכי מעבר לים היא, אפשר להבין את הרמב״ם בכמה הבנות, אני מבין את הרמב״ם, שהתורה לא נמצאת על אנשים מעופפים. היא לא בשמיים. התורה היא תורת חיים. היא צריכה להיות מחוברת לארץ. ולכן גם התורה אומרת לא מעבר לים. התורה לא מתייחסת לאדמה. הים, מה הוא מזכיר?
שמיים.
המים אשר מתחת לרקיע, זה הימים, היו לפני הבריאה מה? שמיים. המילה שמיים משמעותה, שם יש מים. יש מים למעלה ויש מים למטה. ופעם הם היו ביחד. עד ויבדל השם, ויבדל אלוהים, בין המים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת. אז שמיים ושמיים ומים, כמו אותו דבר. מילה, הרמב״ם אומר, שמי שאין לו ענווה, התורה לא נמצאת אצלו, ויכול להיות שהוא יהיה מלא בידיעות ברכות התורה, תורתו לא תורת אמת, כי הוא בגאוותו שחקים מפרש את התורה שתתאים לו, כי הוא החכם מכל האדם אשר על פני האדמה. הרמב״ם
רבנו משה בן נחמן, הוא מזהה את המילים, המצווה הזאת, ולמקרב אותנו לימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי אלול, ימי הסליחות, ימי חשבון הנפש. אומר הרמב"ן, זו מצוות התשובה. שנאמרה בפרשה הקודמת. אומר הרמב"ן, לכן התורה מדגישה שלא יהיה אף אחד שיחשוב לרגע שתשובתו של האדם על חטאיו היא לא מעשית, היא בלתי אפשרית, היא בשמיים או מעבר לים. אומר הרמב"ן, לא, בפיך ובלבבך לעשות. אתה יכול לעשות תשובה על כל דבר ודבר בינך לבין המקום ובינך לבין חברך. אין דבר העומד בפני התשובה. כלומר, ברגע שהאדם נמצא אפילו בגלות הכי קשה, ואנחנו ברוך השם לא בגלות, אנחנו בארצנו הקדושה, אבל ברוחניות יש לנו גלות. הספורנו אומר על העניין הזה של המצווה הזאת, ותשימו לב, הספורנו פה נוגע בנקודה חשובה, בפיך ובלבבך לעשותו. זה אומר שאתה לא צריך לחכות לא לנביא, לא לחכם, לא לאף אחד. קח אחריות. תרים את עצמך. זה אצלך. אל תחכה. כלומר, אם נסתכל על כל מה שאמרנו, על כל השיטה, אם זה על כל התורה, אם זה לימוד תורה, אם זו ענבה בשיטת הרמב״ם, אם זה מצוות התשובה כהרמב״ן, אם זה כהספור, או ככה חיים, בסופו של דבר, כל השיטות הללו אומרות לאדם מה? ככה חיים. זה לפיך, זה אתך. אף אחד לא עושה את העבודה הזאת במקומך. יבוא אדם יגיד, אני בריאה קטנה, אני עושה בריאת ענבה. מי אני? מה אני? בריאה קטנה, בורא קטן במערכת. באמת, יש לי כל מיני דעות, אני לא סגור על עצמי. כמה מחשבות הכי חכמות שלי, אבל הם לא משהו. יש יותר גדולים ממני. אז איך אני מרים את החביקה? זה כזו עליי. הרמב"ם ביסודי התורה, פרק ב' הלכה א', אומר לנו, רבותיי, ואני חוזר ואומר את זה, כי אמרתי את זה פה בכיתה כמה וכמה פעמים, בשנים שהיינו יחד. יש פרסומת ברדיו, אני לא זוכר שמי, אבל הקריין או אדם שפותח את הפרסומת אומר, אני לא מבין, משקפיים זה מוצר בסיסי.
צריכה בסיסית.
צריכה בסיסית. רבותיי, משקפיים זה צריכה בסיסית.
אז למה שזה יהיה?
אולי תשימו את המשקפיים כבר על העיניים. אומר דוד המלך, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך. אם אני רק מתבונן על הטבע סביבי, על הגוף שלי, על המורכבות, על החוכמה, אני עומד ואומר, המשך הפסוקים, מה אנוש כי תזכרנו בכלל? מה אתה בכלל מתייחס אליי? לא מגיע לי. אני זה גרגיר חול בקצה, קצה הבריאה. אדם שמרים את הראש, ואנחנו נלמד את זה בספר ישעיה בעזרת השם, שהנביא ישעיה צועק, שאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה. סימן שאלה. תסתכלו ריבונו של עולם, למה הולכים עיוורים? למה בכוח לא מוכנים להודות על האמת שרואים? למה כל כך קשה? התורה אומרת, רבותיי, לא לחפש בשמיים ולא לחפש מעבר לים. תחפש בתוכך פנימה, יש תשובה. תסתכל על הלב שלך, איך הוא בנוי. בפיך, בלבבך, תראה רק את המבנה האנטומי של המערכת הזאת, נקראת לב ופה. ואתה לא יכול להפסיק להלל, לשבח ולפאר את הקדוש ברוך הוא. רק בשני איברים קטנים אלה. למה אתה לא עושה את זה? התורה חוסמת את הדברים. אחי, התורה אומרת שאנחנו כבני אדם מחויבים להבין שזה בתוכנך, ולא צריך להיות נביא ולא חכם שיראה לנו את הדרך. הדרך ברורה, היא לא בשמיים, היא לא מעבר לים. זו כל התורה כולה. אם אתה רוצה לשאול, וטוב לשאול ונכון לשאול, זה איך מקיימים? מה אני צריך לעשות כדי שהמצווה תהיה בשלמה? תלמד תורה, תשאל איך אני מבין מה שלא הבנתי. את מי שכבר למד והבין לבנך. אבל זה מוטל עליך. אתה צריך להיות זה שמניע את המנוע. אתה צריך ללחוץ על הדוושה. אתה צריך להוביל את הרכב שלך אל הרע המוצרים. אבל זה אתה. אחריות אישית גורם. כל זה צריך לבוא מתוך ענווה כמה שיותר גדולה, כי התורה לא בגסי הרוח, לא בגאוותנות. ונסכם. נראה לי שהתורה משתמשת גם בשמיים וגם בים, שכבר אמרנו שזו אותה הגדרה של מים. כדי שזה למעלה וזה למטה, ללמדך שאדם צריך לטפס הכי גבוה שאפשר, כמו שיש איזה כזו אמירה, השמיים זה הגבול, ויוצא ממה זה, השמיים זה עוד לא הגבול, ולצלול למעמקים, לתוך הים, לתוך ים התורה. לצלול עמוק כמה שיותר כדי להוציא משני המקורות הללו את אשר כתוב בפיך ובלבבך לעשותו.
לכן התורה משתמשת בשני מרחקים, שמיים וים. חובתנו, מהותנו, קיומנו, האמיתי, הנכון, כי באופן הזה שמודים שכל התורה כולה, עם כל הסבריה, כל הדורות, מעד משה רבנו ועד ימינו, נמצאת בלב כל אחד ואחד מאיתנו. והחובה שלנו להיכנס פנימה ולפתוח. זה הפרשה הזו. ונסיים בשלוש דקות האחרונות שנשאר לנו. תבואו בבקשה, תדבקו קדימה, תבואו לפרשת וילך. לפסוק האחרון לפרשת וילך. פסוק למה? לפני פרשת האזינו, ממש, פסוק אחרון.
וידבר משה.
וידבר משה. באוזני כל קהל ישראל. ודברי השירה הזאת עד תומם. שני דברים אני רוצה פעם לומר על הפסוק הזה, כי אפשר לדבר על הפסוק הזה רבות. אני רוצה לדבר על המילה שירה, ואני רוצה לדבר על המילה תומם. תומם זה תמימות, תומם זה שלם, תומם זה סוף. ומעניין, משה רבינו קורא למצוות עשה, או למצוות לא תעשה, שירה. יש תבין, יש מנגינה, לא תגינה. איזה שיר מדהים לא תרצה. אז אני מבין אולי שיש מנגינה מאוד נחמדה, אולי לחובבי המצור, מצור תאכל, תאכל שירת עשה. אבל יש מצוות חמורות ביותר שבתורה. אז גם הם ניגון, גם הם שיר, אולי שיר אבן, אולי שיר עצום. רבותיי, לא! התורה כולה שירה. מי בראשית? עד ידי כל ישראל. שירת החיים, שירת ההוויה, שירת האדם אל קולנו. זו התורה. דרך התורה, לימודה, קיומה, נשמת האדם, שרה, שמחה, מאושרת. כי היא עושה את רצון אביה. חי, עד תומה, עד יומו האחרון של האדם בעולם הזה, התורה היא שירת חייו. לא שום שיר אחר במצעד כזה או אחר. רק התורה היא שירת החיים, היא שירת ההוויה, היא שירת האמת, היא שירת האדם. אני רוצה לברך אותם, את משפחותינו, את כל המשפחות, בסיומה של שנה זו. יהי רצון שבשנה הבאה עלינו לטובה נזכה לשיר ולרנן עם התורה, בעזרת התורה, עם המצוות,
בעזרת המזבח. וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו רשות וזכות לחדש ולהוסיף על דברי התורה, בתנאי שיהיה לו מקור שמסתמך עליו, וכולנו נוכל לכתוב תווים חדשים שמותאמים לדורנו בתורה. ומי שרוצה לעיין על מעלת החידושים, כמה הם חשובים, אפשר לעיין בקלות, בשפה קלה יותר, למה שרבי נחמן ברסלב כותב על מעלת החידושים, ולכן חיפוש קל בספר, ושנה טובה, כבר לחתימה טובה, כחילי שנה, והדברים השליליים שבה, שהיו לתחיל שנה וברכותיה באופן של וילך. כל הזמן הולך ומתגבר, הולך ומוסיף, אמן כן יהי רצון. שבת שלום וברכה.